הלכה למעשה במובן שאנחנו לוקחים מתוך הפרשות הללו את המרכיבים לגאולת עם ישראל. כמו שדיברנו בסוף ספר בראשית, בפרשת ויחי, על זה שיוסף מלמד את עם ישראל שאחדות עם ישראל היא תנאי, היא תנאי בגאולת ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיים מזה. ככה בתוך הפרשות של הגאולה צריך למצוא את המרכיבים שמלמדים איך הגאולה. הרב כותב את זה מאורות הראייה, מקום מספר 1, הגאולה נמשכת היא והולכת, גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה. הגאולה זהו תהליך של העולם כולו. זה תהליך שמתחיל מבריאתו וסופו בגאולה השלמה של עם ישראל. יש תחנות בדרך, אבל זה קו אחד. זה קו אחד רציף. אשר החלה במצרים והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולת הגאולה. החוכמה הגדולה של עם ישראל, החוכמה הגדולה הנדרשת מאיתנו בתקופה הזאת, זה להקשיב. זה להקשיב בכל אמוני, לכל תנועות של פעולת הגאולה, כדי להבין, כדי לדעת לחזק אותם, כדי לדעת לחוש אותם, כדי לדעת לראות בתוך ההיסטוריה את ההיסטריה, איך הקדוש ברוך הוא מתנהל בהם. ההולכות מכל המסיבות עד מלוא צמחת קרן הישועה במלואה וטובה. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על גאולת מצרים, שהיא שורש הגאולה, אין לנו להסתכל על גאולת מצרים כאיזושהי נקודה היסטורית. אלא להסתכל על גאולת מצרים במובן של איך אנחנו הולכים ונבנים מתוך גאולת מצרים. איך אנחנו הולכים ומתבררים, בבקשה, איך אנחנו הולכים ומתבררים מתוך גאולת מצרים אל המציאות של ימינו. אני רוצה היום לעסוק באמרה של חז"ל, שאנחנו רגילים לומר אותה, אמרה ידועה, אבל לא תמיד אנחנו שמים לב אל עומק הדבר הזה, ולנפקמינה שזה אמור להוביל לחיים שלנו. חז"ל מלמדים אותנו שבזכות נשים צדקניות נגלו בני ישראל למצרים. מה זה אומר? מה זה אומר שבזכות נשים צדקניות נגלו בני ישראל למצרים? זה לא מחמאה שחז"ל זרקו לנשים. זה שורש אמוני. זה שורש אמוני שאם נבין אותו, נבין את תפקיד האישה בעם ישראל. נבין את תפקיד האישה בבית היהודי. נבין לאן אנחנו צריכים לכוון. אני רוצה היום לעסוק בנקודה הזאת. ולראות איך בתוך גאולת עם ישראל, המציאות הנשית הזאת, היא זאת שדחפה קדימה, והיא זאת שיש לה את היכולת לדחוף קדימה. תחילת הפרשה שלנו מתארת, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן, ותראה אותו כי תוהו ותצפינהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה. כל תהליך לידתו של משה הוא תהליך שיש בו את המציאות הנראית ואת המציאות הנסתרת. המציאות הנראית לכאורה היא טבעית, אבל חז"ל מלמדים אותנו שיש מאחורי לידתו של משה עולם ומלואו. עולם ומלואו במובן של התהליכים שעוברים על עם ישראל. ומי שדוחפת מאחורי הקלעים זאת מרים. מרים דוחפת ומעוררת מחדש את עם ישראל לאמונה גדולה. עם ישראל נמצא בשיעבוד ונופל. נופל התרסקות גדולה. התרסקות של חוסר אמונה. התרסקות של ייאוש. של ייאוש. אבן עזרא דן שמראה שלא צילמתי את המקור הזה, אבן עזרא דן, איך זה יכול להיות שכשבני ישראל עומדים סגורים בין הים לבין המצרים, הם לא נלחמים? איך זה שהם לא קמים להילחם? 60 ריבו מעם ישראל, שזה הגברים, כלומר אם אנחנו מסכמים כמה זה יוצא, יוצא כ-2 מיליון איש. תסתובבו, תסתערו עם מה שיש לכם. אומר אבן עזרא, עבדים יש להם נפש שפלה, נפש שבורה, נפש שהיא מבחינה מסוימת לא מצליחה להתרומם. והשיעבוד של מצרים נותן את אותותיו. נותן את אותותיו אפילו בגדולי הדור. וכשהגמרא מסתער את מסכת סוטה, תנה, מקום מספר 3, אמרם גדול הדור היה. כיוון שראה שגזר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היורד השליחו, אמר לשב אנו עמלים עמד וגירש את אשתו. עמדו כולן וגירשו את אשותיהן. אם שמים לב לדבר הזה, זה ייאוש מוחלט בעם ישראל. זה בעצם ויתור. זה ויתור של עם ישראל על החיים. עם ישראל שמחליט לפרק את המשפחה. הרי אם כולם הולכים אחרי אמרם, שהוא גדול הדור, אין יותר עם ישראל. וזאת המציאות. זאת המציאות בתוך השיעבוד. שבר גדול מאוד. מגיעה אותה ילדה. אותה ילדה בת 5 ואומרת, אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הסחרים, ואתה גזרת על הסחרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזרתו, ספק אינה מתקיימת. אתה צדיק. בוודאי שגזרתך מתקיימת, שנאמר, ותגזר עומר ויקום לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את אשותיהם. אומרת הגמרא, אם זה כך, ויקח, ויחזור מבעי אליה, צריך להיות. החזיר. אמר רבי יהודה בר זמינה, שעשה לו מעשה ליקוחים. הושיבה והפריון, והרון ומירה מרקדים לפניה. עשה חתונה חדשה, עם כל השמחה הגדולה, עם אולם ותזמורת והכל. ומלאכי השרת אמרו, הם הבנים שמחה. החתונה של אמרם, היא יוכבת בחזרה, היא לא חתונה פשוטה. היא חתונה של עם ישראל שחוזר להרים את הדגל. של עם ישראל שחוזר אל החיבור לחיים. ואמונה מאוד גדולה. עכשיו מה מרים אומרת לאביה? מה היא אומרת? לכל הטיעונים שהיא אומרת, טיעונים פשוטים. ברורים. ברור שיש פה גם מימד נוסף. שצריך להבין אותו. איך זה שמרים אומרת אותו ואמרם לא רואה את זה? מה מרים ראתה? מה העוצמה הזאת שדוחפת את מרים קדימה? מהרגע הזה מרים מקבלת את התפקיד של מנהיגת עם ישראל. וכשהנביא מיכה אומר ששלושה העלו את ישראל ממצרים, אהרון, משה, אהרון ומרים, זה מכיוון שמרים מהווה הנהגה בעם ישראל. וזה לא שלושה מנהיגים כי יש שלוש סיעות. זה שלושה מנהיגים כי יש צדדים שצריך להשלים אותם. ויש צד שמשה משלים, יש צד שהארון משלים ויש צד שמרים משלימה. והצד שמרים משלימה זה הצד שבזכות נשים צדקניות נגלו בני ישראל ממצרים. ולכן חז"ל אומרים, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל. ואלו הן משה ואהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם. ואלו הן באר וענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. מתה מרים נסתלק הבאר, שנאמר ותמות שם מרים וכתיב בתרי, ולא היה מים לעדה. שלושת המתנות הללו הן לא מתנות פיזיות. הן גם מתנות פיזיות. אבל הן קודם כל עוצמות רוחניות שעם ישראל זקוק להן. זה ענני כבוד. ענני כבוד שזאת השכינה ששורה על עם ישראל. זה מן שהוא לחם מן השמיים שמהווה את החיבור בין עם ישראל לריבונו של עולם. וזה הבאר. אבל מה הבאר של מרים עושה? הבאר נותן מים. מחיה. אבל הוא גם מחיה רוחנית. ובזה אני רוצה לעסוק. בערה של מרים זה מקור חיות אמונית של עם ישראל. מקור של רוח, של מים חיים, שהולך ומקים את העם, הולך ומרענן את העם. ולכן הדברים מתחברים אחד על אחד, שמרים היא אחת המילדות. והיא אחת המילדות שזוכה לשם פועה, שפועה בבלד. מה זה פועה בבלד? נושפת בו רוח של חיות. מרוממת אותו. ואני חושב שאם נבין את שורש הנהגתה של מרים, נבין גם את הנפילה הגדולה של מרים. מרים יש נפילה גדולה, באותו לשון הרע על משה, שצריך יהיה להבין אותו. איך זה שמרים נופלת בדבר הזה. ואם נבין באמת מה מרים יוצרת בעם ישראל, נבין את מאמר חז"ל בזכות נשים צדקניות יגלו בני ישראל ממצרים. כשחז"ל אומרים את המאמר הזה, חז"ל מתארים איזושהי מציאות בעם ישראל. וככה חז"ל כותבים, עשרת סוטה, מקום מספר 9, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים. מה הן היו עושות? בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים. ובאות ושופטות שתי גדרות, אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן, ושחות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן, ונזקקות להם בין שפתיים. מה אנשים עושות? אנשים מגיעות לבעלים כשהבעלים שבורים מהשיעבוד. ולפי דברי חז"ל, מכינות להם ארוחה טובה. מכינות ארוחה טובה, שתייה חמה, ומחזירות לבעל את החיות, את האמון בחיי המשפחה, את האמון בבניין משפחה. אבל איך הן יוצרות את זה? רק בארוחה חמה? זה מה שחז"ל באים ללמד אותנו? שאישה צריכה להכין ארוחה חמה לבעלה? זה המסר של הנשים הצדקניות הללו? שיש פה עוד דבר. שיש פה עוד מימד הרבה יותר עמוק. חז"ל מתארים גם מה הם היו מכינים להם לאכול. נתן נס, והיו מוצאים דגים קטנים בחדיהם, ובאים ומכינים להם סיר אחד של חמין וסיר אחד של דגים. מה אכפת לי? מה זה משנה? אם חז"ל רוצים לומר שהדבר המשמעותי שהיו מכינים ארוחה חמה, אז תשמעו, שהיו מאכילות אותם. מה אני צריך לדעת מה הם הכינו? מה זה משנה לי אם הכינו אותם דגים, או סטייקים, או חמין? מה זה משנה? אלא אם אני מבין שיש פה דבר אחר. מה זה דגים? מה זה דג? אנחנו רואים את הדג מסביבנו הרבה מאוד. הדג הוא סימן נגד עין הרע, והדג הוא מנהג בעם ישראל לאכול בערב שבת, והדג הוא סימן בראש השנה. למה? פורבו, עין הרע, מה השורש של הדבר? מה זה ים? הים נקרא לבני ישראל, אבל מה הכוונה? הים זה מקום מכוסה. מקום שהבפנים שלו הוא נסתר. הוא נסתר. הוא חשוך. הים זה המציאות הנסתרת בהנהגת השם בעולם. זאת המציאות המכוסה. זאת המציאות החשוכה. כשהים נבקע, לא רק הים הפיזי נבקע. כשהים נבקע, זה ההסתר פנים שנבקע. המציאות המכוסה של העולם נפתחה. ושזה ראתה שיפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. הים נפתח, אומר הזוהר, אלמא דהתקסיה, הפך לאלמא דהתגליה. העולם המכוסה, הנסתר, הלא מובן של הנהגת השם בעולם נפתח. וכל אחד היה מראה באצבעו ואומר, זה אלי ואנווהו. כל אחד היה פתאום מבין, הנה זאת מציאות השם בעולם. זאת הנהגת השם בעולם. לכן המדרש מתאר שלא רק ים סוף נבקע. כל ים וים נבקע. ואפילו מים שבבאר נבקעו. מה הכוונה? מה הכוונה שבכל מאגר מים פתאום המאגר נבקע? הכוונה שכל המציאות הרוחנית בעולם עברה ממציאות מכוסה, נסתרת, למציאות גלויה. כשם שיהיה לעתיד לבוא. זה היום כיוונו לו. באותו הרגע, כל אחד הראה באצבעו ואמר, זה אלי ואנווהו. אבל כשהים מכוסה, זה בדיוק ההפך. שהיה מחוסה קשה להצביע ולומר זה אלי וענווהו. הכל נסתר. הכל מחוסה. בתוך החושך הזה, בתוך ההסתר פנים הזה, בתוך הים הזה, יש יצור חי. יצור חי שנקרא דג. והדג הזה יש לו עין פקוחה תמיד. עין פקוחה תמיד שהיא סמל להשגחת השם בעולם שקיימת תמיד. כשאנשים באות ומאכילות את בעליהם דגים, זאת לא מנה. זאת אמירה. זאת אמירה, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא זנח אותנו? שאנחנו נמצאים במציאות שהתנתקנו מריבונו של עולם? השגחת השם קיימת. השגחת השם היא כהינו הפקוחה של דגים. וכאן המנהג של הספרדים, בברכות, ביהי רצון של ראש השנה. אחד מיהי רצון על הדגים, זה יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים, ותשגח אלן והינה פקיחה כדגים. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם שישגיח עלינו בעין פקוחה, כדג, גם במציאות הנסתרת. לכן פוסק הקיצור שולחן ערוך, במקום מספר 10, וטוב ששולחים לתשליך, שיהיה מחוץ לעיר. איפה? במקום שיש בו דגים. למה? לזכר שאנו משולים כדגים חיים שנאחזים במצודה. כך אנו נאחזים במצודת המוות והדין. מתוך כך מערר יותר בתשובה. אותם שלא ישלוט בנו עין הרע, כמו בדגים, ונפרה ונרבה כדגים. ויש אומרים הטעם, כי לדגים אין גבינים. ועיניהם תמיד פתוחות, כדי להורר עינה פקיחה דלעילה. ופה ההבדל הגדול בין הגברים לנשים. הגברים שראו את המציאות הנסתרת, איבדו את האמון. התייאשו. במחשבה שהקדוש ברוך הוא התנתק מאיתנו. הנשים הצדקניות הללו, יכלו לבוא ולעורר את העם. וזה מה שמרים עושה. מרים, כוח האמונה שלה, זה הכוח לראות את המציאות הנסתרת. לראות את השגחת השם בנסתר. כשהתורה מתארת בסוף פרשת בשלח, את שירת בני ישראל, שכל אחד מראה באצבעו, השירה של בני ישראל שבוקעת מתוך הלב היא שירה ברורה. ראו, כמו שאמרנו, אלמא דאתגליה. אלמא דאתגליה. לכן אגב, השירה הזאת היא מובילה לא רק לשירת הודיה על הנס, אלא השירה הזאת היא הולכת מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, נטית ימינך, תבלהם או ארץ. מה הכוונה? הלאה. הסתכלות הלאה. עד יעבור רמזו קנית, תביימו ותתאמו בארן החלתך. מכון לשבתך פעלת השם. עם ישראל פתאום רואה כבר את היעד, את בית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך. השם ימלוך לעולם ועד. אל מדית גליה. כל אחד מראה באצבעו ואומר זה אלי וענווהו. אגב, מה שמעניין לראות, מה המצרי אומר באותו רגע? הים נבקע. מה היינו מצפים שיקרה למצרי? תעצור, אתה לא רואה איזה נס קורה? המצרי אומר ההפך. אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלק שלל, תמלאם או נפשי. אתה השתגעת? אתה לא רואה הים נבקע, אתה לא רואה הם נמצאים והמים חומה ממינם ומשמאלם, אתה לא רואה? זה בדיוק העניין. האדם לפעמים יכול להיות כל כך תמוע בתוך הראייה המעוותת שלו, שגם כאשר כל העולם מסביבו משתנה, הוא לא רואה. הוא ממשיך. הוא ממשיך במין ריצת אמוק אל תוך השקר שלו. זה לא נתפס. אתה לא רואה, תראה מה קורה. אריג חרבית תורי שם. אתה עיוור? כן. עיוורון רוחני. עיוורון רוחני, אנחנו רואים את זה לצערנו לפעמים במציאות של ימינו אנו. אתם לא רואים? אתם לא רואים מה קורה? לא. עיוורון מציאות, עיוורון רוחני. עם ישראל באותו הרגע מתחבר לאמת רוחנית עמוקה מאוד. אז מגיע שירת הנשים. שירת הנשים שמי מובילה אותה? מרים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה. וכאשר היא הולכת, היא מובילה את כל האנשים. ותצאנה כל הנשים בתופים וממחולות. שתי שאלות שואלים חז"ל על הדבר הזה. א', מאיפה התוף? מאיפה התוף? מאיפה יש להם יכולת לארגן תוף כשלא הספיק בצקן להחמיץ? אז זה אומרים חז"ל במחילתא, מקור מספר 13, את התוף בידה. וכי מניין היו להם לישראל תופים ומחולות במדבר? אלא הצדיקים היו מובטחים ויודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים וגבורות עת שיוצאים ממצרים. והתקינו להם תופים ומחולות. מרים אמרה לנשים, תכינו תופים. עוד מעט נצא. בתוך השיעבוד, אנחנו הרבה פעמים קוראים את שיעבוד מצרים בלי להתעמק מה היה שם. כי אנחנו יודעים, בסופו של דבר נגאלו, וזה עבר כל כך לפני הרבה זמן. שיעבוד מצרים, 4/5 מעם ישראל לא יצא. שיעבוד מצרים זה לוקחים תינוקות ועושים הם לבנים. זה אלפי בני ישראל שמתים בשיעבוד הזה. ובתוך השיעבוד הקשה הזה, בתוך שואת מצרים הזאת, מרים אומרת, תכינו תופים. והעם מכין. זה הדגים שאנשים מאכילות את בעליהם. זאת העוצמה הנשית הזאת. אני רוצה לחדד למה דווקא אצל אנשים. ואגב, זה לא במקום היחידי שאנחנו רואים את זה. גם בחטא העגל. חטא העגל, משה נעלם. האיש משה איננו. איפה הוא? נעלם. מה קורה מיד לגברים? איבוד האמונה. בואו נחפש תחליף. הולכים ולוקחים את התכשיטים. האנשים לא מוכנות. אנשים לא חטאו בחטא העגל. אנשים מסוגלות לראות את המציאות הנסתרת. מסוגלות לראות בתוך הנסתר את שם השם. את הדג שבתוך הים. זאת הגדולה של מרים, זאת הגדולה של אותן נשים צדקניות. ולכן אגב, השאלה השנייה שחז"ל שואלים על ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, למה היא נקראת אחות אהרון? למה אחות אהרון ולא אחות משה? בכלל למה לייחס אותה לאחיו? ותיקח מרים הנביאה, למה צריך להגיד אחות אהרון? אז הגמרא באמת אומרת, מקור מספר 7, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון ולא אחות משה. אמר רב נחמן, אמר רב, שהייתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון, ואומרת, עתידה היא מי שתלד בן שיושיע את ישראל. ובשעה שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך. מרים מתחילה להיות נביאה כשהיא אחות אהרון, לפני שהיא אחות משה. לכן מדגישים שהיא אחות אהרון ולא אחות משה. לומר לך, אתה יודע ממתי נהייתה נביאה? מהרגע הזה. אבל הנבואה של מרים לא מסתיימת בנבואה העתידה עם מי להוליד בן שיושיע את ישראל. הנבואה של מרים היא גם בשיחה הזאת עם אבא שלה. בשיחה הזאת עם אמרם שקשה גזרתך משל פרעה. למה זאת נבואה? הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, המדרגה הראשונה, תחילת מדרגות הנבואה, שילווה לאיש עזר אלוהי, שיניעו ויזרזו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל חשוב מקהל רעים, או הציל חשוב גדול, או השפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות. וזאת תיקרא רוח השם, וזאת היא מדרגת שופטי ישראל כולם, וזו גם כן מדרגת יועצי ישראל החשובים כולם. נבואה זה לא רק לדעת מה יקרה בעתיד. נבואה זה לבטא את רצון השם בעולם. וכאשר אדם מתמלא ברוח לרומם את עם ישראל, לחזק את עם ישראל, להוביל אותו קדימה, זאת מדרגת נבואה. מדרגה ראשונה, זאת מדרגת נבואה. מרים, כשהיא מתמלאת ברוח, שלומר לאבא שלך, גזירתך הקשה משל פרעה, דברים של שכל, שמעוררים אותו, שמאפשרים לו ללכת ולקחת בחזרה את יוכבד וללכת ולהוביל בניין, זאת נבואה. זאת המהות של מרים. יש פה שאלה, למה בני ישראל נענשו על חטא העגל? הרי הם ראו את משה מת בעיניהם, ואם כך הם באמת יכלו להסיק שמשה מת. מה זה ראו בעיניהם? לא ראו הופעה פיזית. זה השטן שבלבל אותם. השטן זאת מציאות שמתחילה מתוכי. ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כאשר הספק, כאשר הייאוש מתחיל לחלחל, אז אתה רואה את המציאות אחרת. כמו המצרים, הדוגמה שנתנו. אתה לא רואה את המציאות האובייקטיבית? לא. הריג חרבי טוב בשם הוא ידי. שאצל הגברים בחטא העגל התחיל חוסר אמונה לחלחל, אז הנה, אז הם גם באמת רואים את משה מת. ודאי שהוא לא מת, אבל הם רואים אותו מת. לכן זה הכל מתחיל בבסיס האמוני. חז"ל מלמדים אותנו שלאישה בינה יתרה ניתנה לאישה. מה זה בינה יתרה? יש הבחנה בין הגבר לאישה, אצל האישה יש בינה, אצל הגבר יש יותר דעת. יש הופעה אלוקית שמשתלשלת בחוכמה, בינה ודעת. האישה דעתה קלה. אין לה עוצמה של דעת. יש לה עוצמה של בינה. לגבר יש עוצמה של דעת, אין לה עוצמה של בינה. מה נקודת ההבדל ביניהם? דעת זאת היכולת להיות דעתם. להוביל, להניק, לראות את הדברים בצורה של דעת, בצורה רחבה. בינה זאת היכולת לראות מתוך הפרטים את המציאות. מתוך הפרטים הקטנים. האישה יש לה ראיית פרטים מאוד מאוד עמוקה. שרה מזהה את ישמעאל, אברהם לא. רבקה מזהה את עשיו, יצחק לא. זאת ראייה אחרת. וזאת ראייה שמאפשרת לה לחבר ניגודים בעולם. לחבר את המציאות הקשה בעולם למציאות אמונית. אנחנו אומרים בשיר השירים, דרשה צמר ופשתים וטס בחפץ כפיה. מה זה דרשה צמר ופשתים? צמר ופשתים זה שעטנז. מה היא דורשת צמר ופשתים? נכון. כי האישה מסוגלת להתרומם מעל הניגודיות של העולם הזה. בעולם הזה זה שעטנז. בעולם של מעלה זה הכל מאוחד. בעולם של מעלה הכל בא ממקור הטוב. בבית המקדש אין איסור שעטנז. הכל מחובר. האישה מסוגלת בינה יתרה, זאת מציאות שהכל עדיין מחובר, הכל מאוחד. לכן היא מסוגלת יותר לגעת בנקודה הפנימית. יותר לזהות את העומק של הדבר. שחז"ל אומרים על האישה, שאישה עיניה צרה באורחים. נשמע משפט קשה. ולצערנו, כמו הרבה משפטי אמת עצומים וגדולים של חז"ל, שכשקלי דעת לוקחים אותם ומנווטים אותם, ההפך. האישה עיניה צרה באורחים, זאת לא ביקורת על האישה. זאת הבנה. הבנת נפש האישה. שני הסברים יש לדבר. הסבר אחד, האישה עיניה צרה באורחים, כיוון שכשהיא רואה את האורחים שמגיעים ואת בעלה פתאום שמתחיל להתרוצץ ולרוץ ולעשות, אז היא אומרת, מה התעוררת? כשאין אורחים אתה לא יכול לעבוד? זה סיבה אחת, אבל היא סיבת עומק יותר תולה. האישה עיניה צרה באורחים כי פעמים הגבר מביא אורח. האישה אומרת לו, הוא לא טוב. אל תכניס אותו. הגבר לא מזהה. לא מזהה את העומק. והאישה כן מזהה. ולכן עיניה צרה באורחים. בדרך כלל בזוג, למשל, שיוצאים, האישה הרבה לפני הגבר תדע אם זה זה או לא זה. הוא עוד יצטרך להתבחבש הרבה. היא כבר תדע זה זה. משהו בפנימיות הטבעית שלה. וזאת האמונה של האנשים הצדקניות שבזכותם נגלו בני ישראל ומצרים. זאת היכולת של האישה להרים תוף ולשים אותו בצד. עוד מעט נגאל. עוד מעט נגאל. גם בנבואה של מרים, שמרים מנבא עתידה אימי להוליד בן שיושיע את ישראל. ונולד בן וכל הבית מלא הורה, ואביה תופך על ראשה ואומר לה, ביתי נתקיימה נבואתך. שלושה חודשים אחר כך, כשפתאום צריך להשליך את משה אל היאור, ניגש אליה אביה, מקום מספר 12, כיוון שהטילוהו ליאור, עמד אביה ותפחה על ראשה. אמר לה, ביתי, איכה נבואתך? איכה נבואתך? אמרם, שוב, רואה את המציאות כמו שהיא. והמציאות כמו שהיא קשה. איך מגיבה מרים? היינו דכתיב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו? מה פירוש הביטוי הזה? ותתצב אחותו. מה פירוש? פירושו של דבר שמרים עומדת יציבה, עמידה יציבה באמונה שלה. מרים לא מערערת האם הוא הבן שיושיע את ישראל. היא רוצה לדעת, לדעה מה יעשה לו, לידע מה יהיה בסוף נבואתה. איך הדברים יופיעו? זה ברור לה שמשה הוא מושיען של ישראל. השאלה איך זה יופיע? זה ברור שניגאל. השאלה איך זה יקרה? זה יקרה בזמן הזה, בצורה הזאת, על ידי המהלך הזה? לא יודע. אבל האמונה היא אמונה יציבה, חזקה וברורה. זה הקול הפנימי שאמור להחיות את הבית. להחיות את המציאות. להחיות את המשפחה. האישה מלמדים אותנו, חז"ל, שהיא משולה ללבנה. הגבר משול לחמה. בהרבה מאוד היבטים. בהיבטים פיזיולוגיים. הגבר חי במעגל של שנה, מושפע מעונות השנה. האישה הזאת מחזריות חודשית. מחוברת ללבנה פיזית. אנחנו היום יודעים עד כמה חז"ל, בהלכות שלהם נגעו בעומק. בעומק הבנה אמיתית של חוקי הטבע. כשחז"ל קובעים שהווסתות מושפעים מהתאריך בחודש. תאריך בחודש. היום בחודש, היום בחודש העברי כמובן, שהוא יום על פי הלבנה. היום אנחנו יודעים שכשנשים מתרחקות מהשפעת הלבנה, אסטרונאוטית שיוצאת מהאטמוספירה ופתאום הלבנה לא משפיעה, כל המחזור הפיזי שלה משתנה לחלוטין. הלבנה משפיעה פיזיולוגית על האישה. והחמה על הגבר. אבל יש פה גם מציאות רוחנית. שהחמה היא אצל הגבר והלבנה אצל האישה, ומה הכוונה? מה המיוחד בלבנה? המיוחד בלבנה היא שהלבנה נעלמת וחוזרת ומתחדשת. נעלמת ומתחדשת, נעלמת ומתחדשת. המבחן הוא האם אתה מסוגל לראות את הלבנה גם כשהיא לא קיימת. גם כשהיא באסתר. ברכת הלבנה היא כשאנחנו רואים את הלבנה, אנחנו מברכים על זה שיש תקווה חדשה, שיש מציאות של התחדשות, של מחזור חדש. נשים הצדקניות היו ממלאות בעם ישראל את התקווה. זה התפקיד של האישה בעם ישראל. לחדש תקווה בבית, לחדש תקווה בזוגיות, במשפחה, בכלל עם ישראל. אגב, הביטוי מקווה בא מלשון תקווה. יקבו המים, זה תקווה חדשה שבאה לעולם. זאת המציאות של הנשים הצדקניות. וזה מה שבהרה של מרים עושה. בהרה של מרים נותן מים פיזיים, אבל מים של תקווה ואמונה גדולה לעם ישראל. כי בכל מציאות יש שתי דרכים איך לראות אותה. יש דרך אחת של לראות את הים המכוסה. יש דרך אחת לראות את הדגים שבתוך הים. מפה אגב בא המנהג לכל דג, ביום דג, כדי להינצל מדג. מה זה דג? נשים לב רק לצורה שהדג נכתב. הדג נכתב כשבע שלא רואים אותו. דג זה שבע, אבל לא רואים אותו. דג זאת הנקודה הפנימית, אבל לא רואים אותה. כי היא לא מופיעה כשבע, היא מופיעה כשלוש וכארבע. ומי שמסוגל לראות את האמונה, ביום האמונה, בשבת, אז הוא ניצל מהדין של הגהנום, שהוא איבוד האמונה. ומה זאת הנקודה השביעית? המהר"ל מסביר, הנקודה השביעית היא הנקודה הנסתרת בטבע, שמחזיקה את כל הטבע. אם אני לוקח לדוגמה קובייה, מאותה קובייה הונגרית, יהיו לה שישה צדדים, ארבע רוחות שמיים ולמעלה ולמטה. אבל יש עוד נקודה, נקודה בפנים. תפרק אותה, יש נקודת אמצע שמחזיקה את הכל. זאת הנקודה השביעית. זאת הנקודה הנסתרת שמחזיקה את הכל. זאת השבת שמחזיקה את כל השבוע. לאכול דג ביום דג זה להתחבר לנקודה הזאת. וזה אנשים הצדקניות. שמסוגלות ביום החושך. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. זה אנשים הצדקניות. יש אותו סיפור ידוע, אני מאמין שאתם מכירים אותו, על העקבות שבחול. אדם שרואה ביום פטירתו, רואה את כל חייו כמציאות של עקבות על החול. הוא שם לב שבמקביל לעקבות שלו יש עוד זוג עקבות. שואל של מי זה? אומרים לו, זה השכינה שמלווה אותך. הקדוש ברוך הוא שמלווה אותך. ופתאום הוא שם לב שבתחנות הכי קשות שבחיים שלו, חסר זוג אחד של עקבות, יש רק אחד. הוא אומר לריבונו של עולם ואומר, ריבונו של עולם, אתה עזבת אותי בדיוק ברגעים הקשים. הוא אומר לריבונו של עולם, ברגעים הקשים נשאתי אותך על כפיים. שתי אפשרויות להסתכל על מציאות של הסתר פנים. מציאות שהנה אין השם, ומציאות שההפך. השגחת השם נמצאת בשיא עוצמתה. רק השאלה אם אני רואה אותה. השאלה אם אני מסוגל לראות אותה. זה כוח הלבנה. הלבנה, אם נשים לב, מה הלבנה עושה? הלבנה מביאה את אור השמש ללילה. בלי לבנה אין אור בלילה. הלבנה מאפשרת לשמש להיכנס ולהאיר בלילה. זאת היכולת של הלבנה. זאת היכולת של אנשים הצדקניות הללו. להאיר את החושך עם אותו האור. וזה שורש בזכות נשים צדקניות נגלו בני ישראל ממצרים. דרך זה אני חושב אפשר להבין גם את הנפילה של מרים. אשר התורה מתארת, מקור מספר 6, את נפילתה של מרים, התורה אומרת, ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרי כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. ואיש משה הנב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמועת השם יביט. ומדוע לא ירדתם לדבר בעבדי משה? ויחרף השם בא ואילך, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. על מה דיברה מרים? על מה דיברה מרים? מה השורש של החטא פה? שורש של לשון הרע. איך ייתכן שמרים נופלת בדבר הזה? אלא אם אנחנו מבינים על מה השיחה. רש"י מסביר במקום, מביא את דברי חז"ל, במקום מספר 11. רבי נתן אומר, מרים הייתה בצד ציפורה, בשעה שנאמר למשה הלדד ומידד מתנבים במחנה. כיוון ששמע ציפורה, אמרה אוי לנשותיהם של אלו, אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פורשים מנשותיהם כדרך שפרש בעלי ממני. ומשם ידע מרים והגידה לאהרון. מעשה הזה של מרים קורה כמה רגעים אחרי ש70 זקנים מעם ישראל מקבלים את רוחו של משה. אז אלדד ומידד מתנבים במחנה. משה שומע מיהושע, יהושע רוצה לכלוא אותם, אומר לו משה, המקנה התלי מי ייתן קולם השם נביאים. וכשאלדד ומידד מתנבים, וציפורה רואה את זה, אומרת, אוי לנשותיהם של אלו, שעכשיו הם יפרשו עם בעליהם. שומעת את זה מרים ומזדעקת. מכיוון שמרים חוששת שאולי זה עוד פעם התנתקות מהחיים, כמו שאבא שלה התנתק. אולי זה עוד פעם מציאות נוספת של הנה, גם משה נופל בניתוק מהחיים הזה. בייאוש מהחיים. עד שבא ריבונו של עולם ואומר למרים ולהרון, פה זה דבר אחר. פה זאת מציאות שונה לחלוטין. אצל משה זה דבר אחר. נביא אחר הייתם צודקים? נביא אחר אין לו רשות לפרוש מאשתו. משה זאת מציאות אחרת בעולם. אבל נקודת הנפילה של מרים היא החשש הזה. מרים מוסרת את נפשה לאורך כל חייה להחיות את עם ישראל. לעורר בו כוח של חיים, אמונה, יכולת של התרוממות מעל הנסתרות. והעם יודע לזהות את זה. תראו איזה דברים נפלאים. אומר התלמוד הירושלמי, מקור מספר 14. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר, ותצב אחותו מרחוק. לפיכך נתעכבו לכל ישראל 7 ימים במדבר, שנאמר, והעם לא נשא עד יאסף מרים. מה הקשר בין אחד לשני? אלא שזה בדיוק הנקודה. העם יודע מה הכוח של מרים. הכוח של מרים הוא זה שמסוגל לעמוד, לראות את משה בתוך היאור, ולדעה מה יעשה לו. בואו נראה איך המהלך האלוקי מתגלגל. ולכן בנפילה של מרים הם יודעים לזהות שמשם זה בא, ומחכים לשירת ימים. כשם שהיא מסוגלת עם אמונה גדולה להחיות את עם ישראל, כך אנחנו. לכן אגב, מכל המתנות שהרון, משה ומרים מביאים, רק המתנה של מרים נכנסת ארצה. ענני הכבוד והמן נפסקים. בעירה של מרים מלווה את עם ישראל. בעירה של מרים נמצאת פה בארץ ישראל. מכיוון שהכוח הזה של האנשים הצדקניות שמרים מגדלת, של לראות את הפנימיות בחושך, של להאיר על ידי הלבנה את הלילה, נדרש גם בארץ ישראל. נדרש בעיקר בארץ ישראל, שבה חוזרים למציאות שהשם לא מתגלה בצורה ברורה כדור המדבר, אלא מציאות שמתוך החיים צריך לחזור ולגלות את השם. וכשיש את המציאות הזאת, יש חשש שניפול עוד פעם, ניפול עוד פעם לייאוש מהחיים, למחשבה שאם השם הוא לא נגלה לי כמו שהוא אמור להתגלות, אז אין. אז איבדנו. אז מתייאשים ופורשים מאנשים ומבטלים את עם ישראל ומבטלים את הקיום. ויש באר שמלמד את עם ישראל שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ותתצב אחותו מרחוק מציאות יציבה אמונית פורה. זה הכוח של אנשים הצדקניות. זאת המציאות של הדג. דג זה שורש אמוני. זה שורש אמוני של לראות בתוך הים. של להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. היום במציאות ההפוכה שלנו, כשמנסים להפוך את האישה לחמה, אז אין מי שיהיה לבנה. אין מי שיהיה לבנה. אין מי שיחזור ויעיר את האור הזה בלילה. ויהיה האש הפנימית היוקדת, שיודעת להעיר בחושך, ולהביא את המנת דגים הנכונה ברגע הקשה. כשם שבזכות נשים צדקניות נגלו בני ישראל ממצרים, אך אנחנו צריכים לדעת בדור הזה שלנו להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר ולחזק את המקום הזה, את המקום של הקול הפנימי הזה, ונזכה שכשם שבניסן נגלו, וניסן נגאל במהרה בימינו. שבת שלום. ברוכים תהיו.